אנשי הבריקדה, שלום לכם, הנה פרק חדש. אנחנו בדקה, דקה ליום הזיכרון ויום העצמאות, כשאנחנו מקליטים את הפרק הזה. השיחות בבית הנשיא נמשכות, השיחות על הפשרה שתהיה או לא תהיה, על אותה רפורמה משפטית שכולנו מדברים בה כבר כמה וכמה חודשים. המדינה הקרועה, נו, מה נגיד? ידוע, ידוע לגמרי. אחד האנשים שעבד קשה מאוד במשך תקופה לא קצרה כדי לנסות ולהרגיע את הרוחות וגם להגיע להסכמות הוא הפרופסור יובל אלבשן, ומהר מאוד הוא קוטלג כמי שתפס צד והתקפל והתקרנף ונהיה ימני ושמאלני, וכל שעה הוא קם עם הגדרה אחרת. ניסה לתווך, אפילו הביא מסמך, עובד מאחורי הקלעים, אבל אז הוא נכנס לדכדוך וקצת דיכאון מכל המצב, וסוף סוף הוא חוזר לדבר. אז תפסתי אותו מיד, איך שהוא פתח את הפה, אמרתי לו בוא, והנה הוא פה, פרופסור יובל אלבשן, תודה רבה שאתה בבריקדה.
אהלן נטילה, הדכדוך הוא, אני פולני, אצלנו הדכדוך הוא טבעי, אז הפוך, כשהגעתי לדכדוך, הגעתי למקום הנוח, זה האזור,
כן,
זה
אבל,
האזור
אבל, המוכר. אבל תראה, הדכדוך הזה, עכשיו כסימבול, אנחנו מדברים על מדינת ישראל, ועל נכון. החברה הישראלית, ועל הדמוקרטיה הישראלית. אם בן אדם כמוך, שאני מכיר אותו 20 שנה, עוד מהתחום הפוליטי של מפלגת העבודה ועמיר פרץ והחברתי וכל מה שזה, אם אתה נכנס, אוקיי, למצב של דכדוך ודיכאון, ואתה ממש שוקע בתוך זה, אני אומר לעצמי, וואלה, משהו דפוק קורה פה אצלנו, ממש דפוק.
קודם כל קורה משהו דפוק, בוא נתחיל ככה. אני חייב גם להגיד ש... זאת אומרת, אני אומר, אני אגיד לך את הקלישה שאני תמיד אומר, אתה יודע, אין לנו זכות להתייאש, חשוב לנו להישאר זה, יש לנו מדינה אחת וזה, אבל אם אני עם יד על הלב, התקופה האחרונה, אני לא רוצה להגיד דכדוך, אבל נתקלתי בכזאת פשיטת רגל, מכל כיוון. עכשיו, שתבין, לא מגיע לך אדם בטול. אתה אמרת 20 שנה, לא נעים להגיד לך, תילה, יותר מ-20 שנה כבר. אני באמת משנת 92 מסתובב במסדרונות השלטון. ואי אפשר לומר עליי שאני תמים, או אי אפשר לומר עליי שאני נאיבי, או שאני לא מכיר ולא יודע. ויצא לי לעבוד עם כל הגיבורים של המשחק הנוכחי, עם אהוד ברק, שנתיים קרובות מאוד מאוד, עם נתניהו בכל מיני מסגרות, אף פעם לא הצבעתי לו, אפרופו הביביסט. נתניהו, עם מה שהוא יודע עליי, זה שאני בחיים לא אצביע לו, ושאני אעשה הכל, כדי שהוא לא יהיה לא שר אוצר ולא ראש ממשלה. אבל אז אני מכיר את המערכת בתשתיקים שלה, ואתה יודע, אני מכיר את כל המסדרונות האחוריים, הבאמת מאובקים, וגם מעוררי בחילה. אבל מה שקרה עכשיו, זה היה משהו אחר. אני, אתה יודע, תמיד התחושה שלי הייתה, האמת שאפילו פעם דיברנו על זה, תהילה, שבשעת אמת, אנשים, אתה יודע, ימצאו את הגדולה שבהם. היום הם חיילים של, היום הם קטנים, היום זה, אתה יודע, אבל ברגע האמת, הם יצמחו אליו. עכשיו, אני בתחושה שאנחנו עכשיו ברגע האמת, ואני בודק את עצמי...
רגע האמת של מי?
של מדינת ישראל.
של החברה הישראלית?
כן. של המדינה שתמשיך לשרוד. וברגע האמת הזה, אני רואה אנשים עם מטען, עם קילומטראז', אנשים שאני מסתכל עליהם בערכה, שעדיין ברגע האמת הזה, הם כאילו ממשיכים את המשחק, והם מוכנים לקחת הימורים. ועכשיו, אתה יודע, יש אנשים כמו אהוד ברק, שזה גם המחשבה שלהם, אני מכיר אותו הרבה שנים, כמו שאמרתי, גם עבדתי בצמוד אליו, אז אני יודע את התפיסה, נקרא לזה הטקטית שלהם, איך בטקטיקה מתוחכמת, אתה יודע, בתחבולות נעשה לנו הצלחות. אז אני לא מדבר על הפן הזה, זה, אלא אני מדבר על אנשים שאסטרטגית, הטילה, אמרו, לא אכפת לנו כרגע שתשרף המדינה הזאת. הם אמרו את זה, אגב, במילים לא רחוקות ממה שאני אומר. אני לא רוצה לציין שמות, כי אני לא אוהב את הדיון הזה, כי זה גם היו...
רגע, אבל כן צריך, אתה לא יכול עכשיו להכליל, שנייה, כי התחושה במחנה אחד, בצד אחד של הציבור, שהממשלה רוצה שהמדינה תשרף. נתניהו ולוין ורוטמן לא מעניין אותם כלום, הם רוצים, ויקוב הדין את ההר, ויאללה, שהכל יישרף. מהצד השני, יש גם כאלה שמים, וואלה, אלה שעכשיו ההייטקיסטים שמושכים את הכסף, ומוכנים להשמיץ את המדינה בחול, אלה רוצים שהמדינה תשרף. עכשיו, אם שני הצדדים חושבים שהצד השני רוצה שהמדינה תשרף, בסוף תפלוט שריפה.
אז אני מסכים איתך ולא בפעם הראשונה. זה, קודם כל, יש סימטריה. אני יודע, גם כתבו מאמר נגד הסימטריה שלי, המזויפת, כי אין סימטריה, כי יש צד תוקף ויש צד מתקיף. קודם כל, אנחנו בשלב של רגע האמת שאני מרגיש, נמאס, החשבונות עבר הם כרגע לא רלוונטיים. מי התחיל ולמה התחיל, והאם זה הממשלה התחילה או לא הממשלה? אני לוקח את הכל בחשבון. הממשלה התחילה, הממשלה היא אחראית, הממשלה היא זאת שהובילה, הטעויות הן של הממשלה. בשלב הזה אני באתי לאנשים ואמרתי לה, אבל מה זה משנה כרגע? אנחנו עומדים על פי התאום, גם לשיטתכם. אז מה זה מעניין אותי שהם התחילו, ומה מעניין אותי שהם עם הכוח והם התוקפנים? מישהו צריך להיות מבוגר אחראי. ובהקשר הזה, אין ספק בכלל שהצורה שהעבירו את הרפורמה היא בריונית, היא לא ראויה למהלך חוקתי, והיא הרפורמה, אני לא תומך ברפורמה. אני חושב שנדרשת רפורמה מאוד גדולה, לא הרפורמה הזו דווקא.
אבל אנשים חשבו שאתה כן, שפתאום נהיית תומך רפורמה והתהפכת.
אגב, מתווה פשרה הוא מתווה מטבעו, הוא מתווה אמיתי. מה זה פשרה, עטילה? אתה יודע, אני עברתי גירושים, ואני יודע מה זה גירושים במשפחה, במובן של אין ניצחונות במשפחה, אין מנצחים במשפחה. אתה ניצחת היום את גרושתך, אתה תשלם את זה בריבית ריבית בהמשך. אז ברור לי שפה אף צד לא יכול להיות מנוצח או מוכנע. אנחנו במתווה שלנו נתנו משהו שבעצם כל הצדדים ויתרו. עכשיו ברור, זה לא דומה למתווה הנשיא. שמתווה הנשיא אני שותף לדעה של שותפי פרופסור פרידמן, שר המשפטים לשעבר, שהוא מתווה שנטע מאוד מאוד מאוד, שהוא בעיני הממשלה, הוא יותר גרוע מהמצב הנוכחי. אני מסכים איתם אגב, הם צודקים. זה כמו, זה המתווה, אם אני אתן את זה למתנגדי הרפורמה, זה כמו שהנשיא המציע מתווה שבו הוא אומר, הממשלה, המפלגה הגדולה בממשלה תמנה 7 שופטים בעליון. בסדר? זה יותר אפילו ממה שהם מבקשים, שזה הקואליציה, 2 שופטים. אז בהקשר הזה, זה לא המתווה שצריכים לעבוד עליו. המתווה של פשרה זה מתווה שכל הצדדים לא מרוצים ממנו, וזה מה שאנחנו הגשנו. אבל אני עוד לפני
זה. אז לפני כן, לפני שאתה ממשיך עם המתווה, בוא שנייה רגע נתכנס לנקודה הזו שבה אתה ופרידמן, פרופסור פרידמן, מחליטים לנסות ולהציע מתווה פשרה. בוא, קח אותנו לנקודת זמן הזאת, היסטורית, לא דברים שפורסמו, אלא התהליך, איך הוא התבשל, כי הרי פרופסור פרידמן חטף בזמנו המון ביקורת שהוא דיבר על הרבה פחות, זאת אומרת, כבר אז העולם התהפך, ואולי אם לא היה מתהפך, לא היינו בנקודה הזאת עכשיו, אבל זה מה שנקרא.
שזה אני רוצה להגיד לך, שאחרי 4 לינואר של הנאום של הצגת הרפורמה על ידי יריב לוין, אני ביקשתי ממנו פגישה. אני את יריב, אנחנו לא חברים, הוא לא היה בבריתות של הילדים שלי, לא בפריצות ולא בחתונות, ואפור. אני לא הכרתי את אשתו מעולם, אבל שירתנו ביחד 4 שנים, ואנחנו בקריירה הציבורית נתקלים אחד בשני, ואני מעריך אותו מאוד, את יושרתו ואת האידיאולוגיה שאני לא מסכים לה, אבל אני שמח שיש אנשים אידיאולוגיים. ברגע שזה פורסם, ביקשתי ממנו פגישה, ואז גם אמרתי לו, קודם כל, שאני הייתי מתחיל את הרפורמה במקום אחר, הייתי מתחיל אותה בפרקליטות ובייעוץ המשפטי ובהבחנה, כי בעיניי, אחרי פרשת רות דוד ואחרי השנים המאוד לא טובות שעברנו עם שי ניצן, המקום הזה הוא מקום שהוא כבר מזמן היה צריך שינוי, וכאן זה כן דיני נפשות, כי זה בסוף הנאשמים, אתה יודע, זדורוב כולם חוגגים, אבל מה עם כל הזדורובים שאין אף אחד שדואג להם? אז בהקשר הזה, בשביל זה ביקשתי את הפגישה, ואז הוא בפגישה הזאת, תיאר לי, קודם כל הוא תיאר את כל הזה, ולמה הוא מתחיל את זה בבנק אחד, והסיבה שלו היא, בדיוק מה שאתה אמרת, טילה, הניסיון אמר של כל קודמיו, כולל דני פרידמן, כולל זה, הוא אמר לי, אם אנחנו לא נעביר את הכל בבת אחת, ונתחיל דווקא מהאבן הקשה, זה לא יעבור. אנחנו מתמודדים עם גורמי כוח. ואז, ועטילה, אני אומר דברים מדויקים, אתה יודע שאני יש אמת, אני לא מזייף ולא מרמה. הוא תיאר לי אחד לאחד, הוא חזה הכל. הוא חזה את ההפגנות בחוץ, הוא חזה איך האליטה המשפטית תתנגד, הוא חזה איך אליטת ההון תתנגד. הוא לא אמר לי שיוצאו כספים ודברים כאלה, אבל הוא אומר שסוכנויות הדירוג, כל הקשרים האלה, אליטת המחוברים, תעשה את שאלה כדי למנוע את זה, רק דבר אחד הוא לא חזה, והוא לא הזכיר בכלל, וזה הצבא. הוא לא חזה שהצבא יתגייס ותקום חרב ותונף חרב הסרבנות.
מה זה צבא? אתה מדבר על
המילואים ניקים. על מחד הטייסים בעיקר, כן, מילואים ניקים והטייסים. כן. אבל זה גם נכנס פנימה, אגב. אני מזכיר לך שהסנגורית הצבאית, בצד שאני כמשפטן לא הבנתי אותו, אישרה, למרות שהיא תגיד שזה כבר היה בעבר, לחיילים בסדיר, עד סגן אלוף להפגין, בטענה שזה לא פוליטי, שזה פוליטי אבל לא מפלגתי, או לא פוליטי, לא מפלגתי, לא הצלפתי להבין את ה... אני מכיר את ההנמקה,
ואני... ולפי מה שאתה אומר, יריב לוין היה מוכן ללכת עם הכל. היה נכון. מוכן ללכת עם זה שהמשק יקבל מכה, ושהאזרחים יהיו ברחובות, ושיהיה פה מה שנקרא, היה מפרד לשתיים. לא היה אכפת לו.
תראה, אני לא יודע...
אתה אומר דבר מעניין, אתה אומר, לא היה אכפת לו שכל זה יקרה.
קודם כל, אני לא יודע אם לא היה אכפת לו, אבל הוא חזה את זה. יכול להיות שהוא אמר לעצמו, זה, אני לא ברמה כזאת של קרבה אליו, יכול להיות שהוא אמר לעצמו, זה יעבור מהר, ואתה יודע, לא הייתה שיחת נפש.
אני אגיד לך מה הם אמרו לעצמם, כי אני שמעתי את זה מאנשים אחרים, שהיו בפורומים סגורים, ומישהו הדליף לי משם. אחד שיושב מה שנקרא ליד יריב לוין, בסדר? אחד שמכיר אותו היטב. והוא אמר, שמע, חודשיים ותשקוט הארץ 40 שנה. זה מה שאמרו בתחילת התהליך. יהיו פה חודשיים הפגנות, ייצאו כל זה, יהיה בלגן, קצת יהיה פה, מאמרים, עניינים, ותשקוט הארץ 40 שנה. הם היו בטוחים, חד וחלק, שבסוף אנשים התייאשו, ולא ייצאו להילחם, וזה לא יעשה כזה, לא תעשה כזאת מאומה. הם גם לא ציפו את האמריקנים, לדעתי גם לא ציפו את האירופאים, לא יודע. בקיצור, הייתה פה מיס קלקולציה של החברה הישראלית האזרחית. במובנים מסוימים.
קודם כל, יכול, אני לא, הוא לא הגעתי את הלרמות האלה, הוא חזה גם את הלחץ הבינלאומי. כי, ופה, אגב, לא צריך להיות גיבור גדול. כל מי שמכיר, כל מי שמכיר את האליטות של, איך עובדות אליטות, אתה יודע, לא, אף אחד לא מופתע מזה שהדובר של ביידן אמר משהו, אתה, בטח אתה, לא תהיה מופתע. יכול להיות, אני, סביר שזה מה שהוא חשב, הוא אמר, אוקיי, הם יראו, והם יראו שגם לא קצק אתה, והם יראו שהעולם לא מתהפך, והם יראו שזה שינויים לא גדולים, ויותר מזה, הם יבינו שאנחנו מחזקים את הדמוקרטיה ולא מחלישים אותה. יכול להיות, אבל זה מה שהיה. ואז, אבל אז אני, באופן אישי, כשאני באתי למטרה מסוימת, כן? באתי בשביל להגיד לו, בוא תתחיל ממקום אחר, תעזור רגע את העליון, תתחיל ממקום אחר. למרות שאני בין אלה שברור להם שהעליון צריכים לטפל בו. צריך לטפל שלנו בעליון, בינוני ובעייתי, אבל זה סיפור אחר. יצאתי מהתחושה, מהאישה, עם איזו תחושה שהוא מבין בדיוק לאן זה הולך. עוד לא היה את כל ההפגנות וכל הזה. היה את הדגלים השחורים, והייתה את שקמה ברסלר וכל אלה, אבל אתה יודע, הם היו ברמות כמו ברק לא ביבי, לא, בסדר. אתה יודע, הם קצת מזכירים לי את החרדים הירושלמים. זאת אומרת, בסדר, הם תמיד יצאו, הם תמיד יגידו, אתה צריך לחיות עם הסיפור הזה, ויש להם גם תפקיד לקיצוניים האלה, לגורמים ה... נקרא למקנאים, יש תפקיד, הם מסמנים לנו את גבולות המחנה. יש לזה גם חשיבות. כשאני שומע אנשים כאלה, אני אומר, אוקיי, הם שמים לי את הדגל האדום בקצה המחנה, שאני אזכור איפה הגבול. וזה חשוב מאוד. אבל הציבור לא יהיה איתו. ועד שהתחיל הסיפור, והגלים התחילו ועלו, והטענות ועד, עכשיו אני הבנתי, ואני לא רק אני, גם אחרים שדיברו עם יריב, ועם שמחה רוטמן, ואחרים, שגם הצד הזה וגם הצד הזה, כאילו מוכנים ללכת עד הסוף. עכשיו, אתה אמרת סימטריה, ואני התחלתי ואמרתי לך שאני מאוד, אני חושב שסימטריה מוחלטת בין אלה שמוכנים לעשות הכל כדי שהרפורמה הזאת תעבור ולא מעניין אותם. בסדר? אני לא חושב שזה יריב לוין, אני גם לא חושב שזה היום כבר שמחה רוטמן, זה היה כן שמחה רוטמן, והצד השני שיעשה הכל שהרפורמה לא תעבור בכלום, בכלום. ואז גם אני וגם אחרים נכנסנו לדאגה, מה יקרה פה? עכשיו, תראה, אני באתי לאנשים ודיברתי, עטילה, עם מאות אנשים, הבכירים ביותר שאתה יכול לדמיין, כולל בכירים לשעבר ביותר מהצבא, ואני לא יכול לרמוז יותר מזה, ובכירים ביותר מהשירות הפוליטי, וגם מעולם העסקים. וככה נוצרו הקשרים עם גיורא ירון, שהוא עצמו אבי הייטק בארץ, והוא גם מממן, הוא מממן את הדגלים השחורים, נתן פה, הוא מממן את ההפגנות, את המפגש של כל המתנגדי הרפורמה היה אצלו בבית בקיסריה, בדרכו נוצר הקשר, הוא חיבר לגיאור איילד, והוא חיבר לדני פרידמן. אני ודני פרידמן, אני מכיר אותו הרבה שנים ומעריך אותו, אבל אנחנו ממש לא מאותו בית גידול. אני בעד אקטיביזם שיפוטי. אני רוצה בית משפט אקטיביסטי שידחוף את האצבע שלו כמה שיותר לעין של הרשות המבצעת. אבל אני רוצה שזה יעשה מסת בסמכות ולא כמו שקורה היום. אבל אני והוא אף פעם לא מסכים, אני מול הרפורמה שלו גם התנגדתי. אז הוא זה שחיבר אותנו, וכולנו התחלנו לדבר ולעבוד, ודיברתי עם אנשים, ואז עטילה, אותך זה לא הפתיע, כי אני יודע מהשיחות שלנו שאתה גם הבנת את זה. קודם כל הבנתי שהסיפור המשפטי הוא לא הסיפור. לקח לי הרבה זמן להבין, כי גם המשפטנים התחילו להגיד, סליחה שאני אגיד, טוב, אני מדבר באופן גלוי, התחילו להגיד דברים לא הגיוניים. אתה יודע, אנשים שהם מלומדי משפט, לא עורכי דין עסקיים, שלא מבינים בעניינים האלה, סליחה שאני אומר, אלא אנשים שזה התחום שלהם, התחילו להגיד אמירות, אתה יודע, מנותקות בכלל מהמציאות.
תסביר, תן דוגמה.
למשל, על פתרום מגילת, שאין בעיה שחוקי יסוד פעם אחת הם חוקים רגילים, ואז מותר לבית המשפט העליון לפסול אותם, ופעם אחת הם חוקים מיוחדים, ואז בעזרתם אנחנו מבטאים חוקים אחרים, ונהיה דיון פנימי, ופתאום אמרו, בכלל, בית המשפט העליון, אתה יודע, אם יש משהו שיש קונצנזוס, שזה שחייבים לשלוט את העליון, ושמערכת המשפט צריכה תיקון, פתאום, מה פתאום, העליון שלנו מעולה, והוועדה לבחירת שופטים מעולה, תראה, זה הגיע למצב היום שהם כבר תומכים בזה שישארו לשכת עורכי הדין. אתה יודע, בלי קשר עכשיו לסיפור של אבי חימי ואפי נווה, הרי כל מי שנמצא אומר, בלי קשר עכשיו, זה הרי שיטה מושחתת מעין כמותה שאני מופיע.
אבל מצד שני, שאתה מסתכל רגע על הוועדה ועל השופטים ועל מערכת המשפט, את כן יכול להגיד מילים טובות על זה, שהשיטה, כמה שהיא לא מושלמת, היא עדיין בנתה מערכת משפט, שבואנה, מסתכלים עליה בחוץ ואומרים, וואלה, יש פה מערכת משפט טובה.
יש מערכת משפט טובה, לא מספיק טובה. אני רוצה להגיד לך אחד, רק מה שלא הספקתי להגיד זה, שתחשוב על זה שהלשכה בוחרת שופטים, מי שבוחר מופיע מולם. תחשוב על רמת השחיתות בניגוד עניין. עכשיו, יכול להיות שלא הוא, אלא השותף שלו, ויכול להיות שלא השותף שלו, אלא החבר שלו. אבל כל העסק הזה הוא עסק שהשחיתות בו צועקת לשמיים, הפוטנציאל גם אם לא ממשת. עכשיו, אני אגיד לך,
אתה מתכנס לחדר הזה עם פרידמן, ואתה אומר לו מה? שמע, אני לא מסכים איתך עם רוב הדברים, אבל אני מוכן לגבש איתך מסמך.
חייבים לשבת ולהתחיל להציע מה ראינו. קודם כל, אני רק רוצה להגיד לך, מערכת המשפט שלנו היא טובה, לא מסתכלים עליה מבחוץ והרצה. אני גם גדלתי על האתוס הזה, שכל העולם לומד. קודם כל, שאלה, אתה יודע, טילה, אם המערכת הזאת טובה וכל העולם מעריץ אותה, למה אף אחד לא מעתיק את השיטה המיוחדת הזאת?
כי השיטה הפרלמנטרית והפוליטית שלנו גם דפוקה. בוא, יש פה המון אנומליות פנימיות שצריך לתקן אותם, כמו למשל.
לא, אבל לא, אני רק אומר לך שאם משהו נערץ בעולם, זה מישהו ספציפי שקוראים לו אהרון ברק, מורי ורבי, והאיש שאני חייב לו את הרוב הכי גדול, ואני מעריץ אותו. בעולם מדברים על אהרון ברק, okay. לא מדברים על בית המשפט העליון.
אבל אתה יודע, אבל תומכי הרפורמה אומרים, אהרון ברק הוא אבי הרע. בסדר, הוא השטן הגדול.
הם טועים טעות גדולה, ולצערי הרב, אני קרוב אליו מאוד, והפצרתי בו גם לא לדבר, אני חושב שעשה טעות גדולה בדיבורים, שהוא דיבר, נכון, שהמחנה של 150 אלף מחלה לו כפיים, אבל אצל האחרים הוא הפסיד הרבה, הוא לא היה צריך לדבר, אהרון ברק עשה משהו שבעיניי הוא ברמת בן גוריון, גם בן גוריון בנה פה מדינה ודיקטטורה, אהרון ברק עשה משהו שאילץ אותנו להגיע לרגע החוקתי הנוכחי, אני חושב שהוא את שלו עשה, והוא באמת, אתה יודע שאני אספר לך משהו שאתה יודע, שכשהוא הגיע, התקרב לגיל 70, אני ואחרים ניסינו להניע מהלך שיאפשר שנשיא בית המשפט העליון נשאר עד גיל 75, מי שהסכים לזה היה נתניהו, שלא תתבלבל, וכולם עשו את זה מאותה סיבה שהבינו שאנחנו צריכים אדם כמו ברק כדי להגן על עצמנו, על הציונות, מפני אלה שבאים. כי כשאני הסתובבתי בכנסים של זכויות אדם, בעולם לא העזו להגיד דברים כשידעו שאהרון ברק שם. הוא באמת גדול. אתה לא יכול לבנות מערכת, אני אמרתי זה גם לנשיא ברק הרבה פעמים, על אדם אחד. ותראה כשאתה נותן עוצמה גדולה מדי לאנשים שהם לא במידת נעליים שלך, מתחילה okay, סכנה.
אבל עדיין, עכשיו, אם אנחנו מייחסים לאהרון ברק את כל התכונות האלה, ואת כל הסגולות האלה, ואת כל הדברים הטובים האלה נכון. שהוא עשה.
לא, הוא איש גדול.
אין ספק. ואז באים ואומרים מצד שני, חייבים להחריב את כל מה שהוא עשה, כי הוא הדיקטטור הגדול, כי הוא השטן הגדול, כי הוא בעצם הוא יצר את המפלטת הזאת, ששמע מערכת משפט שולטת במבצעת, ושולטת במחוקקת, ובעצם מה רוצה, איפה רצון העם? עכשיו, אני לא תומך בזה, באמירה הזאת, אני רק מציג אותה בפניך, כמי שגדל, מה שנקרא, והיה שם תלמידו של אהרון ברק, אבל פה בהקשר הזה,
קודם כל זה טיעון נכון, והסכנה בשיטה של אהרון ברק, והוא אומר את זה, זה שיווצר שלטון חכמים. זאת אומרת, איזה מועצת חכמי משפט, שעומדת מעל לבחירת העם, והיא קובעת מה נכון ומה לא נכון, מנגנון כזה אפלטוני, זאת סכנה אמיתית.
למה? אבל הם, החכמים האלה, הם מחזיקים את הגבולות שאתה ציירת, אגב, מאוד, אני מאוד אוהב את מה שאתה אומר. אמרת, יש את אלה שבקצה הזה, שאני יודע בדיוק איפה הגבול הימני, ואיפה הגבול השמאלי, ואני יודע מה המגרש שלי. והחכמים האלה, במרכאות, הם בדיוק הגבולות האלה. רק שהם הולכים על כל המגרש. הם הגבולות, הם אומרים, שמע, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל אנחנו נעצור אותך בכל פעם שתפגע בדופן. באחת התפדות. אנחנו ננסה להגיד לך, חבר'ה, פה אתם לא יכולים לגעת. פה זה מוגזם.
אבל זה סיפור אחר. זה כל בית משפט העליון אמור לעשות. ולכן אני בעד אקטיביזם, ואני בעד ביקורת שיפוטית על חוקים, אבל תראה פה לאיזה מצב הגענו. שוב, כשנכנסים אנשים שהם לא במידת נעליים של ברק, והם מפתחים את זה, והוא כבר איתם, כי לדעתי גם אין ברירה, מבחינתו האישית אולי, אז הם מתחילים גם להגיד שהם יכולים גם לפסול את החוקה עצמה, ומוחרותיים הם גם יפסלו את היפסלו, ואז אתה תגיע למקום שיש, עכשיו תראה, יש כאלה שאומרים דמוקרטיה זה שיטה גרועה, מה המונים מבינים, ההמונים הם מוסתים, וקל לתת להם פייק, וסליחה, אני אומר לך את זה עכשיו גם עם מתנגדי הרפורמה, וגם עם תומכי הרפורמה, שאתה מדבר עם אנשים מאוד חכמים, שאומרים לך דברים שאתה לא מאמין, שפשוט הם לא יודעים משפטים, אז אתה יודע, אז אני כמשפטן אומר, בוא נה, הם אומרים דברים לא, בכלל לא הגיוניים. אז יכול להיות שצודקים אלה שאומרים, בוא נה, מי שצריך לשלוט זה לא העם, אלא שלטון החכמים, כל איש בתחומו.
טוב, זה לא מה שאני אמרתי, אבל... רק כדי לחדד את זה, אני רק דיברתי שאולי כן צריכה להיות קבוצה של אנשים, לא יודע אם שופטים או לא שופטים, שמזכירה לכולנו מה גבולות החוקתיות הישראלית, הקונסטיטוציה הלא קיימת שלנו.
אז אני בעד, אני בעד חוקה, אני רק חושב שעכשיו לכתוב חוקה זה יהיה רגע מאוד בעייתי לעשות אותה, לאור מה שקורה. צריכים חוקה וצריכים בית משפט עליון שיכניס אצבע לעין של הרשות המצאת, אם תשאל אותי שזה לא קשור עכשיו, הרשות, ואגב יריב לוין מסכים איתי, הרשות שהכי צריכים לבנות אותה מחדש זה הרשות המחוקקת, יש לנו שם הכי הרבה בעיות, גם עכשיו במסע שלי אני אפילו הבנתי, וכתבתי את זה בעיתון שלנו בידיעות, הבנתי כמה אני אפילו הייתי תמין, אל מול הח"כים, שאין לנו היום בכלל כנסת. אין לנו 120 ח"כים. יש לנו אספת בעלי מניות של 10 אנשים, כל אחד לפי מספר החברים שלו ברשימה, הוא בעל המניות, הוא מצביע בשם המניות. אתה יושב עם אנשים...
אגב, זה אינהרנטית, זאת בעיה אינהרנטית שמשפיעה גם על היחס שלנו אחרי זה לשופטת. כי אנחנו אומרים, רגע, אבל הכנסת, ואם אתה צועק למישהו, אבל הכנסת היא לא כנסת, היא לא באמת כנסת. אגב, מה שאמר יריב לוין בהקשר הזה, ברעיון שאני בזמנו חתכתי את הקטע, הוא הדקה הזאת שהוא מדבר על ביטול הרשויות, שלושת הרשויות, ואנשים לא קלטו שהוא אומר את הדברים האלה, ואז שזה נקלט, זה נהיה וואו. אין כנסת. בוא נגיד את האמת. ברגע שיש קואליציה, באותה שנייה, אותם אנשים שהם בקואליציה, הם חותמת גומי של הקואליציה. הם כמעט אף פעם לא יקומו על הקואליציה.
אבל אני רוצה לומר, לא רק הקואליציה, גם האופוזיציה. אגב, יריב מסכים איתך. יריב, אני אומר לך עכשיו, בתקופה הזאת יש לי שיחות, עכשיו כבר לא. אבל בתקופה של המתווה שניסיתי, כי הוא מאוד לא אוהב את המתווה בהתחלה, תחשוב שמבחינתו הוא, הרעיון נגיד של, שאנחנו רצינו שיהיה מינוי אחד של האופוזיציה, מינוי אחד של הקואליציה, ווטו של הנשיאה. זאת אומרת, סיפור כזה מורכב, מבחינתו זה לא טוב לו, כי בית המשפט העליון, אתה יודע, כל המחלקה היא נגדו, ועכשיו אני נותן לו למנות בקצב איתי פי שתיים ממה שהוא יכול היה. אבל רק אני רגע, עוד לפני זה אני אומר, אנחנו שמנו דיברנו עם אנשים, ואז אני הבנתי, עטילה, שזה לא המעניין המשפטי, וזה אפילו לא, אני חשבתי שזה רק ביבי, רק לא ביבי, בגלל כל ה, אתה יודע, זה היו אותן דמויות שמקבלות, אתה יודע, אותו משרד יפץ של הדגלים השחורים, הפך להיות המשרד של המחאה, ואותו, לא יודע מה, הבחור מפה של הקריים מיניסטר הפך להיות זה, זאת אומרת, זה כאילו המשיך אותו דבר. אז לתומי חשבתי שזה אותו מאבק. רק ביבי, רק לא ביבי, ואז הבנתי שגם זה לא נכון, זה מלחמת תרבות ויותר נכון מלחמת דת, ומתי הבנתי זה? כשאני יושב עם בכירים מאוד מאוד בצבא, ואני אומר להם, חבר'ה, תראו, אתם עוד דקה, אנחנו, ברגע שהצבא יהיה צבא שאנשים יסרבו, זהו, גמרנו, לא יהיה יותר, לא תפורק להתנחלויות, אי אפשר יהיה לעשות שום דבר, גם אם אתם תנצחו, הפסדנו, אם אתם מנצחים, הצד השני שהוא הרוב, אתם יכולים להגיד לא, ולהמשיך לספר להם את הסיפורים של אנחנו הרוב, אנחנו לא רוב. הם הרוב בבחירות, הם מרגישים שהם לא שווים כלום, כי הנה הכל, הרעיון הכי בסיסי בדמוקרטיה, של כל אחד לכל אחד, עובד, עובד, והנה באות האליטות, בטייס עם הסטוק של הטייס, בעל הייטק עם הכסף שהוא יכול להעביר, עם כל מיני כאלה, והם יש להם כוח יותר, ובזה זה ייגמר. אנחנו מגיעים לחורבן, רגע, עתיד השנייה, מגיעים לחורבן, וחשבתי שזה יפחיד אותם, ועטילה, תקשיב, לא רק שזה לא יפחיד אותם, אחד מהם אומר לי, זה לא רע ליפול, למה? שתהיה עכשיו המלחמה, ואני אגיד לך מילים קשות, עכשיו זה ההזדמנות האחרונה שלנו, אני מניח החילונים הליברליים, להתמודד עם החרדים בעיקר, אבל גם הציונות הדתית, אתה יודע, הציונות הדתית נחלקת לחצי-חצי, נקרא לזה החלק בציונות הדתית שנצמד לחרדים, כמו סמוטריץ' ובן גביר. זאת ההזדמנות האחרונה שלנו דמוגרפית לעשות את המלחמה ולנצח. ואז תקשיב, טוב, אנחנו צריכים לדפוק אותם עכשיו, זו ההזדמנות האחרונה שלנו לדפוק אותם, ואז יהיה לנו שקט איתם, כמו שהיה לנו שקט עם הערבים 50 שנה.
אני אתן לך רגע, אבל זווית אחרת.
רגע, אבל אתה מבין...
בדיוק למה שאמרת, אני הבנתי, אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך.
לא, לא, רק שנייה, אני רק רוצה להסביר לך, אבל אתה מבין למה נבלתי? עזוב, אל תסכים. מה נבלתי? שאנשים מוכנים להתרדר לתהום, כי בעיני מלחמה היא טובה. וזה אנשים שיודעים יותר ממני וממך ומכל המאזינים, מה מפת האיומים מסביב האמיתית. ועדיין הם חושבים שאפשר שתהיה פה מלחמת אזרחים.
יפה. וכמובן שאני נגד ואתה נגד, אנחנו
חלוטין
נגד הרעיון הזה, הוא לא בא בחשבון בכלל. אבל בוא אני אתן לך זווית אחרת. אני טוען שאף אחד לא רוצה להגיע למלחמה באמת. אף אחד לא רוצה לפרק את הדבר הזה ולפוצץ את האירוע. ההבדל הוא שישנה הבנה, ויש פה שתי אמיתות פוליטיות שנתפסו עכשיו. האמת אחת אומרת, דמוגרפית, המחנה הליברלי בבעיה גדולה מאוד. אם לא יפסיד, הוא יפסיד עוד מעט. זה קודם כל, זה הדמוגרפיה, אני צריכה את הליברליזם, וזאת המציאות כרגע, לא יודע מה יקרה, אולי יבואו פה 500,000 אמריקנים ליברליים, יעלו לישראל, תהיה להם זכות הצבעה, ושוב אנחנו מובילים. בסדר, פנטזיה, לא יודע מה יקרה. מן הצד השני, הנה עוד אמת. האמת היא שהמחנה הזה שנמצא עכשיו תחת אש, המחנה הליברלי דמוקרטי במדינת ישראל, אוקיי? הוא סוחב את המדינה על הגב, הוא מקיים את המדינה, הוא בונה את המדינה, הוא משלם את המיסים, הוא סוחב את כל אלה שעכשיו בועטים בדלי. כל החבר'ה האלה, החרדים והמתנחלים וכל זה, במשך שנים קיבלו מה שרצו והליברלים שתקו. הליברלים אומרים, רגע, אוקיי, אני מבין שיש פה בעיה, אז בוא נקבעת את גבולות המשחק, כך שלא משנה מי עולה לשלטון, אף אחד לא מתחיל להילחץ פה ולהיחנק פה. וזה הסיפור. לא בקטע של מלחמת אזרחים חלילה, אף אחד לא רוצה מלחמת אזרחים. אני בטוח שאין אחד שקם בבוקר אומר, כן, אני מוכן לסכן את הילדים שלי כדי שתהיה פה מלחמת אזרחים. זה מוטרף. ולכן כל כך חשובה ההבנה הזו. וכשאתה נכנסת לחדר עם פרידמן, והתיישבתם שם, נדמה לי שהיה איתכם גם איילנד, נכון? האלוף איילנד.
גיורא איילנד וגיורא ירון, כן.
אוקיי, ישבתם שם בחדר, מה עמד לנגד עיניכם? מה אמרתם? אתם אמרתם, הרי ארבעתכם נשמעים לי אנשים ליברליים, whatever, לא בדיוק אנשים שבאים מבני ברק. אמרתם, בוא נבנה את המנגנון הזה, שיאפשר לכם, למי שיושב בחדר, לחיות פה. זה מה שרציתם.
אז קודם כל, שני דברים. אחד, התפיסה שלי הייתה, גם בגלל השיחות של יריב, וגם של גיורא ירון, שישב עם שמחה רוטמן, והצליח להביא אותו בגלל הקשרים שלו, עם פינדרוס והחרדים, גיורא הוא זה שהביא את שמחה רוטמן, לא אני. דרך זה, הוא הבין שהם הולכים. הוא הבין, כמו שאנחנו הבנו בשיחות עם הבחירים, נקרא להם היום במחאה, נקרא לזה, שאלה פה מוכנים ללכת עד הסוף, הוא גם הבין שהם מוכנים ללכת עד הסוף. קודם כל, מה שהיא, אתה יודע, אני לא יכול לדבר בשם אחרים. אותי הבהילה תמונת החורבן. אותי הבהילה הנכונות של אנשים ללכת עד הקצה לתוך חורבן, שכל אחד בבועה שלו, אני הצודק, אני המסכן, אני הצודק, אני המסכן. זה אחד. שתיים, הובילה אותנו, אני בוודאי, אני לא נותן לפחד לנחס לי, לא את השמאלנות, בטח לא לבעלי העון שעכשיו נהיו לי שמאלנים, ואני יכול לספר על חלק מאלה שמתראיינים עכשיו בתם המחאה, איזה זכויות עובדים הם שמרו, ואיך הם עשו את הכסף שלהם, הם לא ילמדו אותי מה זה שמאל, ואנשים אחרים שאני בעד סיום הכיבוש לאלתר, אז הם גם הם לא ילמדו אותנו, וגם אחרים שהם כאילו עכשיו שמאל משפטי, שהם נגד אקטיביזם. אני לא נותן לאף אחד לנחס לי את זה, ידידי, לא לקבוצה הזאת ולא לקבוצה הזאת, ואף פעם לא נתתי.
אוקיי.
אז אני רוצה להגיד לך שאני מבחינתי, המטרה, אם אני צריך להיות אינסטרומנטל לגבי עצמי, הייתה לבטל, אנחנו הולכים לרפורמה לא טובה, בלשון המעטה, בואו לפחות נצמצם את הנזקים שלה. ולכן המטרה הייתה להציע משהו שהקואליציה בכלל תהיה בת אפשרות לנקודת פתיחה, ואז אנחנו נצמצם את הנזקים, כמי שלא תומך ברפורמה, אני רואה אותה מזיקה, נצמצם את הנזקים שבה, ואפשר יהיה להתחיל להגיע למקום יותר טוב. האם אתה שואל אותי אם אפשר היה לבטל את הרפורמה, גם גיורא איילנד, גם דני פרידמן, גם גיורא ירון וגם אני היינו באותו רגע לוחצים על הכפתור. אבל המטרה הייתה אל מול מה שיש, שעדיין, אגב, שלא תתבלבל, עדיין היא קיימת. ולכן המתווה הזה היה, עכשיו המתווה היה אמור להיות שקט. גיורא איילנד דיבר עם הרבה אנשי צבא, גיורא ירון דיבר עם הרבה אנשי הייטק. אנחנו דיברנו כל אחד עם האנשים שלנו, כולל בבתי משפט, כולל בזה, ואני לא אפרט את הנקודות. והמטרה הייתה לבנות משהו מאוד פשוט, עטילה לא איזה פוחקם, עם כמה רעיונות חכמים בעיניי, שלא אני הבאתי, של שיאפשרו לאנשים לרדת לאט מהעצים, ויכנסו וישבו. וכבר אמרנו, אחד, אם ייכנסו וישבו, כבר סכנת החורבן מתרחקת. שתיים, בכל מקרה, זה אומר שהרפורמה לא תעבור as is, וזה כבר טוב. ותהיה איזושהי פשרה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו שיפתיע אותך. יריב לוין לא אהב כמה דברים מאוד, אבל היה נכון לפשרה. עכשיו יכול להיות ש... לא יכול להיות. יכול להיות שזאת המחאה, ובטוח המחאה.
אתה האמנת שזהו... לו?
כן.
אני עדיין מאמין לו.
אני יודע לאן הוא הסכים להגיע איתנו.
אבל למה הוא התחיל ככה לגרוע? למה הוא התחיל כל כך... שמע, פרופסור אלבשן, אי אפשר להתעלם מזה. גם הוא שדיבר על זה שאתה מבטל את הרשויות, ואז נתניהו מדבר על פסקת ההתגברות, ששני הדברים האלה, הם הניחו אותם על השולחן בינואר 2023. הם שמו את זה לשולחן.
אני לא יודע למה הוא התחיל ומה הייתה הטקטיקה שלו. אני לא יועץ פוליטי שלו, והוא יותר מוכשר כנראה משנינו אם הוא הגיע לאן שהוא הגיע. אבל בפוליטית, קודם כל יכול להיות טוב, לא שולטה, אני לא יודע. יכול להיות שהמחאה בכל זאת השפיעה, הוא חזה את זה, אבל יש הבדל בין מה שאתה חוזה לבין כשזה קורה. מיליון דברים יכולים להיות. אני יכול להגיד לך שהוא היה נכון לפשרה כמעט אגב מההתחלה. הוא גם אמר בהתחלה, אני רוצה שבכנסת הדברים, הוא אמר, גם כיושב-ראש הכנסת, הוא אמר דברים שהשר מציע, הכנסת צריכה לשנות, אני גם יודע מה דעתו על הכנסת, וכמה דברים הוא רוצה לשנות בכנסת ורוצה. אז אני לא בא להגיד למה, אבל הייתה נכונות. הייתה גם נכונות מהצד השני. ממפלגות האופוזיציה, חלק מהן, הייתה נכונות לדבר, והתחלנו לקרב, והדברים הצטמצמו. עכשיו טוב, עטילה גם, זה הרי מה הרעיון של גישור? אתה מוריד אותם מהעצים הרבה פעמים, בכל מיני טכניקות שהאנשים יורדים מהעץ, אבל לא יורדים מהעץ. למשל, כשאני אומר, פסקת ההתגברות תעבור ב-61, אבל היא תיכנס, הביטול של פסק הדין ייכנס לתוקף 6 חודשים אחרי השבעת הכנסת הבאה, אז נתת פסקת התגברות, אבל גם לא נתת פסקת התגברות, כי אתה מעביר אותה בעצם משאל עם. אז אם הקואליציה נשארה עם פסקת ההתגברות שלה, ומצד שני, הצד השני, לא יודע אם זה האופוזיציה, אם זה המחאה אחרים, בעצם אין פסקת התגברות, כי פסק הדין המבטל תקף עד ל6 חודשים אחרי ההשבעה. לא הבחירות, ההשבעה, שזה יכול להיות הרבה שנים, וזה יכול להיות גם עד, אבל זה לפחות צריך להיות שנה. כי בתקופה שהכנסת בבחירות אי אפשר לחוקק. אז בהקשר הזה אתה מבין לבד, הנה דוגמה. אותו דבר בהרבה מאוד תחומים עשינו. כשאתה מדבר על קריאה רביעית, הקואליציה, ואגב לא יריב לוין, אלא חכים אחרים בקואליציה, התעקשו על 61. אמרתי, אתם יודעים מה, בואו נחשוב, 61 אין בעיה, אז 4 קריאות, אבל אם זה מתחת ל-70, הקריאה הרביעית תהיה בכנסת הבאה, שוב תעבור את סוג של משאל עם. בצורה הזאת ירדנו, 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 והתקרבנו מאוד. עכשיו, ואז באנו לאנשי המחאה, וגם גיורא ירון וגם אחרים שלחו להם את הגיורא איילנד, כבר עזב אותנו בשלב הזה, אני חושב, אני כבר לא זוכר, ושלחו את זה לקבוצה מתוך אנשי המחאה. שוב, אני לא רוצה לציין שמות, אבל אנשים שהם לדעתי אלה שירתו, הם מזרימים את הכסף ואת זה, אני חושב כך. ואנשים שהם מאוד
מופיעים. רגע, מה אתה טוען? שאנשים כמו אהוד ברק, קובי ריכטר וכל החבר'ה שמצאים שם
מהכל הקלעים? לא, לא, לא,
אני לא זוכר את השמות. לא שמות אלה, מישהו אחר?
לא, אף אחד מהשמות האלה, כן. אני אחרי להגיד לכם שנגמור את ההקלטה. אני אגיד לך משהו. שלחנו את ה... זה נשלח. רצינו פגישה איתם להציג להם את לאן שהגענו עם שני הצדדים. כי היה לנו חשוב, תראה, חלק מלהביא את האופוזיציה זה ההבנה, אפרופו הפשיטת רגל המנהיגותית. הפשיטת רגל המנהיגותית נובעת כשהזנב הרדיקלי מקשקש בכלב. והיה ברור שהם משותקים.
טוב, שמע רגע, פרופסור אלבשן, אני רוצה רגע ללכת לנקודה אחרת שאולי לא דשנו בה מספיק. היא נוגעת אליך כמובן, וזו נקודה חשובה בטח בימים כאלה. אתה עצמך היום, אתה עדיין איש שמאל, איש ליברל?
לגמרי, לגמרי. וכמו שכבר אמרתי, אני לא נותן לאף אחד לנחץ לי את זה. אני הפוך. אני חושב, המבחן הכי גדול שלנו הליברלים, זה כשאנחנו... שומרים לא על הזכויות שלנו ושל הדומים לנו, אלא כשאני מוכן לשמור על הזכויות של האחר השונה, ואפילו זה שמאיים עליי. כשאני נלחם על הזכויות של האוכלוסייה החרדית ללמוד במוסדות פרטיים בהפרדה מגדרית, אני הרבה יותר ליברל מאשר אלה שיוצאים נגד. וכשאני לוחץ כדי שנשים חרדיות לא תצטרך רק לעסוק בהוראה, אלא גם יכולות להיות עורכות דין, אז אני לא פחות פמיניסט מאלה שמונעות מהם לעשות את זה.
אבל הם אומרים עליך, הם אומרים עליך עכשיו, עם כל המילים היפות האלה, בסוף אלבשן תפס צד, הוא תפס צד, ואנחנו לא מבינים מה הצד הזה, מה הוא משחק פה, הוא משחק שם, באיזה צד של המגרש משחק אלבשן?
אז קודם כל, אני לא יודע מי זה ההורים, אני אגיד לך בילה אחת, אני קודם כל בצד שלי.
המבקרים שלך, אלה שפתאום רואים את המאמרים שלך, המצוינים בעיתון ידיעות אחרונות, אומרים, וואו, 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 רגע, רגע, אני זוכר אלבשן אחר.
אז הם טועים, כי זה הייתי אני תמיד. ואני משתדל להיות ענייני, אני, תראה, אני נופל כמו כולם, וגם אני מצדיק את עצמי, וכל מה ש, כל מה שאחרים נופלים בהם, גם אני נופל בהם. אבל אני משתדל לפחות באמונות שלי לנסות לעמוד בהם, גם שאני לא משרתות את האינטרסים שלי. הרפורמה הזאת היא רפורמה שאני לא אוהב, אבל אני לא, אבל אני עוד יותר לא אוהב את ה, אני לא אוהב את איך שהיא עברה, ואני גם לא אוהב את איך שהמחאה עובדת. אני לא אוהב את האלמנטים האנטי-דמוקרטיים במחאה, כמו שאני לא אוהב את האלמנטים האנטי-דמוקרטיים ברפורמה. ואני יכול להגיד לך שמהטענות האלה שעכשיו אתה מזכיר, עטילה, אמרו עליי את זה גם בתקופת ההתנתקות. בתקופת ההתנתקות הייתי בעל טור במעריב, ואני בעד היציאה מעזה, והייתי בעד, ואני תאהבתי את הרגעים שאני נאלצתי בצבא להיות שם בכל מיני קורסים ששלחו אותנו וכולי, ואני מאוד שמחתי, אבל כשאני ראיתי איך זה התנהל, אני ראיתי איך אריק שרון פועל בצורה לא דמוקרטית בליכוד ואחרי זה בממשלה ובכנסת, וראיתי איך בית המשפט העליון נהג בצורה, וגם בית בתי המשפט האחרים, איך פגעו בחופש הביטוי ופגעו בזכויות החשודים ופגעו בכל הדברים האלה, אז כתבתי שורת מאמרים אז במעריב שעדיפה, עדיף לי נווט, עכשיו אני כבר לא זוכר, נווט צוף, לא זורק כבר מה איזה דוגמה שנתתי את זה, אבל נווט קלים, עדיף נווט קלים ודמוקרטיה, מאשר אין דמוקרטיה ואין נווט קלים. אותו דבר אני אומר היום, כאשר אני רואה מול העיניים את הסכנות לדמוקרטיה, כאשר אליטות שהן כבר לא אליטות משרתות, חברה חייבת אליטות, אלה הן אליטות השקות, והן בשימוש בכוח העצום שלהן, הן בצבא והן בהון והן בקורות אחרים, מצליחות להכניע ממשלה שיש לה את אמון של רוב העם, אז אני כדמוקרט חושש.
אבל רגע, מה זה אליטות עושקות? כשאתה מדבר למשל על ההייטק, זה אליטה עושקת?
לא, רגע.
אין מה לעשוק, זה לא בן אדם שמעסיק עובדי כפיים וחולצות כחולות וצבלון כחול.
אליטה עושקת זה לא שהיא או שהבעל המפעל עושק את הפועלים שלו. זאת אליטה, זה הגדרה של האליטה. חברה חייבת אליטות, והאליטות שסוחבות אותנו כרגע זה
כן, אליטות השבא. כן, אבל עכשיו מנסים ללמוס גם נכון. את הרעיון הזה של אליטות.
רגע, שנייה, אז זה טעות, אין חברה בלי אליטות, חברה בלי נכון? אליטות היא קורסת. עכשיו, מה זה אליטה עושקת? זה לא שאנשים שבאו שקים, זה שהיא מתחילה לדאוג לאינטרסים שלה ולא לאינטרסים של כלל הציבור.
אבל הדמוקרטיה זה אינטרס כללי.
או,
של כלל הציבור.
בדיוק, אז כשאני באתי לאנשים, כולל בהייטק, אתה יכול להבין לבד, אני מ-8200, שכל הסביבה שלי זה הסביבה שהובילה את ההייטק ושהיא החזקה בהייטק. ואני באתי אליהם ואמרתי להם, תקשיבו, כשאתם מתחילים להגיד, להשתמש בכלי הכלכלי, אתם פוגעים בדמוקרטיה, תיזהרו מזה, זה עוד היה לפני הטייסים. וכשאתם עושים 1, 2, 3, צריכים להיזהר, יש דברים שהם לא לגיטימיים, אז ועד לצעריך, חלק מהם עברו מאליטה שתמיד הייתה משרתת ונתנה את כל כולה למפעל הציוני, למשהו שאמרו את מה שאתה אמרת, אנחנו צריכים לדאוג לאינטרסים שלנו כרגע, אנחנו תחת התקפה. אז עכשיו רק מה שאני רוצה להגיד לך את זה, כשאנחנו העברנו להם את המתווה, והמטרה הייתה בואו נרד מכל השיח הזה, המסוכן הזה, כי ברור שזה מוביל לאליטות, לפגיעה באליטות, וברור שזה מוביל למלחמת מעמדות. אתה יכול לאהוב, לא לאהוב, ולהגיד, אין אזרח סוג ב', אין אזרח סוג א', אנשים, החשש שלי, ואני כתבתי את זה שבוע אחרי התחילת המחאה, ולא, שוב, אני אולי קצת ביהירות עכשיו משתמש, תמחק את המשפט האחרון, אבל באמת אני אמרתי, אם המחאה תצליח יותר מדי, המשמעות תהיה שאנשים ירגישו שהם סוג ב', באיזה מובן שהקול שלהם בקלפי לא שווה. עכשיו, בארצות הברית זה כבר קרה, ובארצות הברית אחוז ההצבעה הוא כל כך נמוך בקרב אוכלוסיות שלמות, שאומרות, אנחנו לא חלק מהמשחק הזה. ולאורך זמן, מדינה לא יכולה לשרוד. עכשיו, מה שארצות הברית יכולה לשרוד, ישראל לא.
מסכים איתך לגמרי, מדינה לא יכולה לשרוד.
עכשיו, כשאני בא לאליטות ואומר להם, חבר'ה, יש לכם תותח ביד, אסור לכם להשתמש בו. ואז הם אומרים לי את מה שאתה אמרת לפני דקה, אז אנחנו מלחמת קיום על עצמנו, ואני אומר להם, אתם לא מלחמת קיום על עצמנו, בואו נגיע לפשרה, בואו נסדר, כי השימוש בתותח, כמו בתותח הסרבנות, הוא מסוכן. ואגב, תעזוב אותי כרגע עם ההגדרה של האם זה סרבנות או לא סרבנות, כשאתה במילואים, בהתנדבות או לא בהתנדבות. המבנה של האוכלוסיות כמו שלי, אני עדיין בצבא, בגיל 54, אנחנו מתגייסים לאירועים בודדים, זה מילואים חד יומיים, כמו הטייסים שצריכים כל השבוע. טייסים זה באמת אגב מקרה מאוד מיוחד, ואני לא רוצה לתת אותם דוגמה, כי זאת אליטה שהיא באמת הכי משרתת שיש פה, ומה שעושים על גבה כרגע מהצד השני זה בושה וחרפה. אז אני לא אתן אותם.
איזה צד שני?
של תוקחי הרפורמה. שרה ושרים, שני שרים, יוצאים כלפי אנשים שזה לא מילואים כמו שלי, שאני בא, הולך בערב, עושה זה, עושה זה, אבל זה לא מעסיק אותי יום. זה אנשים שעובדים בלהיות טייסים לא כל הזמן. אבל הם יודעים שזה לא, שזה לא, כשהם אומרים, אנחנו חותמים על טפסי התנדבות, זה לא אמיתי. כי מי שיכנס לקורס טייס ויגיד, אני לא מוכן להמשיך להתנדב, כי אני צריך פעם בשבוע לבוא, ואז אני צריך לחתום על התנדבות קצרת מועד, ועל פרק זמן קצר, וכל הדברים האלה, זה המודל. אז האנשים האלה הבינו את מה שהם אומרים, ואיזו לעשות את זה בגלל תחושת החרדה שלהם שאני אני מסכים לה, ולכן רצינו את המתווה.
אז מה לתת שיעשו? אבל זה בדיוק, אתה מבין, אתה מדבר פה על אנומליה שאנחנו כאילו מתעלמים ממנה. יש פה אנומליה ישראלית עם פרדוקס מובנה, שאומר ככה, אתה היום לובש את החליפה, פרופסור למשפטים באיפה שלא תהיה, בקריית אונו למשל, מרצה, בא הביתה, מוריד את החליפה, לוקח את סרבל הטיסה, ופתאום אתה הופך לחייל. עכשיו, זאת אנומליה שכמעט ולא, תתקן אותי אם אני טועה, לא קיימת בשום חברה מערבית דמוקרטית אחרת בעולם.
אני לא מומחה לדברים, אני לא יודע איפה יש צבא.
לא, אני נותן לך דוגמה.
אגב, אני בעיניי שאין דבר כזה. כן, זאת חוזקתו של צהל, שאנשים שם, לא, אתה יודע. היה לנו פעם אחת טבח כפר קסם, אנחנו לא רוצים אותו עוד פעם.
אבל נכון, לכן האזרח הוא גם חייל, וחייל הוא גם אזרח, והמפקד והטייס, וכולם הם מתערבבים.
אבל אנחנו עושים את ההבחנה, שכשאני במדים אני אחר, ופה אחר, האם זה הבחנה מזויפת? אני לא חושב, מהסיבה הפשוטה, שאנחנו לא רוצים גם שהחיילים ישכחו את זה, ובשביל זה אנחנו מלמדים את כולם, ואני העברתי אין ספור, אני מדבר אלפי הרצאות על פקודה בטיחותית בעליל, בקורסי קצינים. זה לא הסיפור. אז, אבל הזהירות, תראה, זה בדיוק העניין. אני לא טוען שהם לא צודקים. אני טוען שהם משתמשים מאוד חזק, מוקדם מדי, באיזו תחושה שהם חייבים לעלות על הבריקדות, אפרופו מה שאנחנו מדברים עכשיו. עכשיו, כשאנחנו, אני אגיד לך, אבל אני מדבר על קבוצה אחרת, שאנחנו באים, שולחים את המתווה, ובאותו ערב המתווה הזה כבר מתפרסם בחדשות 12, ומתחיל עליו מטורף משני הצדדים. אני מדבר איתך על אנשים אלימים שבכלל לא מבינים שהם אלימים. אנשים שכותבים לי בשמות שלהם, שהם לא מבינים, כנראה הם רגילים לטוויטר שזו שפה מאוד אלימה, הם כותבים, אתה יודע, מי נאצי עד איזה, עד פה דברים מטורללים. והם מנסים למנוע את זה, וכל ההדלפה הייתה כדי למנוע, כי המתווה היה צריך להיות בשקט. להגיש אותו אחר כך, לא משנה, חבילת בית הנשיא, לא בית הנשיא, לא עשינו את זה עם בית הנשיא, מהסיבה שהקואליציה, יותר מדי גורמים שאנחנו דיברנו איתם, הגורמים הקשים, לא רצו שזה יגיע לבית הנשיא. ואז העסק הזה התחיל להידרדר, והגענו לזה מקום שהמתווה כבר לא היה, עכשיו המתווה הוא לא חשוב, אני כשבאתי לוועדת החוקה, יחד עם דוקטור גיאור הירון, באתי כדי להגיד להם, חבר'ה, תפסיקו עם המשחקים, באמת, מה זה מעניין עכשיו? קודם נעצור ואז נדבר, או קודם נדבר ואז נעצור? תיכנסו לעסק. והראינו להם דוגמאות למכשירים, ואתה יודע מה, תהילה? אנשים האופוזיציה, כולל כאלה שקיבלו רעה לא להסכים ואפילו להתנגד, ישבו, הקשיבו, ואחר כך באו ואומרו, זה רעיון טוב, זה לא רעיון טוב. לא משנה, אין פה איזה חוכמה. אגב, אחד הדברים שגיליתי זה שהמשפטנים בכלל לא צריכים לעסוק בזה. אין לנו שום ידע באיך לבנות דירקטוריון, ואיך לבנות, להפך, מנהל עסקים יש להם יותר חוכמה מאיתנו. באנו, ואז הנושא הזה וירד, ועכשיו אני אגיד מילה. לפני ברגע האחרון שזה הצהרת גלנט ולפני פיתורי גלנט, הייתה עוד איזה, היו שלוש יממות של התקדמות אדירה, לא על הבסיס המתווה שלנו ולא בחלקנו, הייתה התקדמות אדירה, 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 שכבר הגיעה למקום שרצינו שהוא יגיע. השעיית החקיקה, עצירה וכניסה לזה מסע ומתן. והיו משני הצדדים, עטילה, אל תעשה לעצמך קל, חיים קלים, אנשים שלא רצו השעיה ולא רצו עצירה, וחשבו שהעצירה דופקת אותם, אלה חשבו שהעצירה תדפוק להם את החקיקה, ואלה חשבו שהעצירה תדפוק להם את המחאה, והם היו מוכנים לשרוף הכל כדי שאחד משני הדברים האלה. וזה, אני אומר לך, כשאני ראיתי את האנשים האלה, אני הבנתי מה זה פשיטת רגל אמיתית של אנשים שהרוממות הציונות בגרונם, אבל הם מאוד מאוד ישמחו שהעסק הזה פה יתפוצץ.
אז כאילו באיזה מובן יתפוצץ? מה, שבאמת תהיה פה מלחמת אזרחים? אתה כאילו ממש רואה אנשים שמוכנים ללכת ול...
אני, אתה אומר, תראה, ברגע שאתה לא... אנחנו אין לנו את הפריבילגיה של מה שהיה בארצות הברית, של 1861 עד 65, פה אם תהיה מלחמה הכי קטנה, מחר יש לך איום איראני. כולנו מבינים את זה וראינו את זה גם עכשיו. אז בהקשר הזה, כן, אני ראיתי משני הצדדים. אתה יודע איזה לחצים היו מצד ימין על יריב לוין, שנתן לנו סוג של אור ירוק, שזה אומר שהרפורמה עכשיו לא תהיה, ובחיים היא לא תהיה, ואנחנו לא נסלח לכם וכו'. ואותו דבר מהצד השני, של אנשים מאוד רציניים, שאמרו את אותם דברים, ואמרו את מה זה את אותם דברים. עכשיו כל המטרה היא להרדים ומחאה וקונספירציה, שזה כל מיני קשקושים, באמת קשקושים של שאפשר לדבר, לא משנה, אבל שוב, יכול להיות שהם צודקים, אתה יודע מה? אמרתי להם, הסיכון שווה, ועכשיו קרה, והנה, ואז היה את הלילה, שהוא הודיע לפיתורים, העסק התחרבש.
זה אגב רק מחזק את זה שהמוחים צודקים, שהם לא מאמינים ללווים, ולא מאמינים להבטחות, ולא מאמינים לשום דבר. אם נתניהו היה מסוגל לפטר את יואב גלן, בסיטואציה כזו, במציאות כזו, רק בגלל שהוא התריע על מה שקורה, אגב, התראה שגם אתה אומר אותה עכשיו, אפרופו הטייסים ואנשי הצבא, אזי אנשים אמרו, וואלה, בוא צדקנו, הבן אדם לא איתנו. לא איתנו, הם לא איתנו.
אני אגב, אני לא יודע אם איתנו או לא איתנו, אין לי הסבר.
אוקיי, כן, 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 כמושג כללי.
לא, אני יכול להגיד לך שגם אותי זה מאוד הביא לסיטואציה הזאת. לא הבנתי את האינטרס של נתניהו בסיפור הזה לגמרי. הרי הרבה יותר הגיוני מצידו היה לחתום על השיית החקיקה ועל כניסה למסע ומתן, ואז לפטר את גלנט מאשר להפך. אני לא יודע להסביר את זה, ויכול להיות מה זה יכול להיות? אני יותר בדעה של המוחים בלב אחי, שמוטב שזה הבעיה שלי היום, לא הבעיה, אלא זה חלק, זה רק יוסיף לי שמן לבעלה, למדורת הבעלה, עטילה. היא באמת, התחושה שלי שאין מבוגר אחראי, התחושה שלי שיש באמת פשיטת רגל all over. ועכשיו, אתה יודע, אני יצא לי לעבוד עם אנשים מתמודדי נפש. יש שלב שהצודק לא צודק הוא לא חשוב, אתה צריך קודם כל להרגיע אנשים, להכניס אותם למה שנקרא חדר שקט. זה כבר לא משנה מי צודק, מי מסוגל יותר, מי מסוגל פחות, אתה לוקח את מי שאתה יכול ומכניס אותו לחדר שקט, ומפריד בין הניצים. יכול להיות שהוא מסוכן פחות, אבל אותו אתה מצליח לגרור לחדר שקט. סליחה על הדימוי. זה מה שאני הרגשתי שאף אחד פה אי אפשר להביא אותם למקום שמצריך את השקט. עכשיו, היום הזה, אתה יודע, אני קיבלתי, כל החברים שלי זה במלחה. באמת. לא, שוב, אני גם היום חווה שבר אמוני אמיתי, כי אני קשה לי עם אנשים שבשם הדמוקרטיה עשו דברים שבעיניי הם לא דמוקרטיים. משני הצדדים, אבל זה המחנה שלי יותר קשה לי איתו. ואגב, אני כבר לא אומר מחנה שלי, כי אני רוב לסבור בשנים.
אתה נשמע כרגע עם המחנה שלי.
לא, אני לא משתמש בביטוי הזה, כי אתה יודע גם את שיחות קודמות שלנו, כמה אני הומלס. אין לי מחנה, לשמאל הציוני אין כבר הרבה זמן מחנה.
כי הביטוי שמאל הוא גם צריך לשים אותו רגע בצד, ואני אומר את זה כבר 6-7 שנים, כותב על זה, ואתה יודע שאני הייתי לבד, וכשפעם ראשונה דיברתי על זה שזה לא על ערבים, אלא זה על ערכים, אמרו, אתה משוגע, אתה מטרולל, אי אפשר לדבר פה על ליברליזם ועל שמלנות, וכולי וכולי. ואנחנו נמצאים פה כרגע בעיצומו של קרב. אתה יודע מה? אבל עזוב רגע פוליטיקה. אני רוצה לקחת את פרופסור יובל אלבשן. שאני זוכר אותו צעיר נמרץ רץ ומחטט רגליו בכל מיני פריפריות שכוחות אל של מדינת ישראל, ושרצה להיות מנכ״ל הביטוח הלאומי כדי לטפל באנשים האלה.
נכון.
ואני לוקח אותך רגע לתוך הקמפוס שבו אתה מלמד ובו אתה דיקן, סטודנטים למשפטים. תסתכל רגע סביב, תגיד לי איך הסטודנטים שלך בשלושה חודשים האלה. הסטודנטים שהם באים ללמוד משפט ובאים ללמוד מקצועות נוספים, ובסוף הם צריכים לצאת אל העולם החדש הזה עם כלי דמוקרטי ששמו מערכת המשפט הישראלית. כשאתה מדבר עם הסטודנטים שלך, מה? מה אתה מגיע שם ערבים ויהודים וחרדים וחילונים? יש הרבה כל.
קודם כל, הפוך, אונו היא מייצגת בעיקר את האוכלוסיות האלה. האוכלוסייה הערבית היא לא חלק מהנושא והיא צודקת לגמרי.
למה?
כי זה ויכוח פנים יהודי שאנחנו מושכים אותו מאיתנו כבר משנת 48 שהוא לא נעשה אף פעם. מה זה מדינה יהודית? מה זו מדינה דמוקרטית? מה הגבולות? הם בכלל לא חלק. והם האחרונים שאני מצפה מהם להגן על מערכת משפט שלאורך השנים, רמסה אותם. עכשיו, אני יודע שאתה תגיד שנתנו פסק דין בעליון, ששלטים צריכים להיות בערבית, אני לא מזלזל בכל הפעילות של הדלה, חסן ג'ברין וזה עם חבריי הטובים, הכל טוב ויפה, אבל בוא נהיה כנים. בית המשפט העליון לא עזר לערבים בכלל, כמעט, בשוליים של השוליים, אז למה שהם התנדבו להגן עליו? ואני כבר לא מדבר על מה שהוא עשה לכיבוש. שהוא בהרבה מאוד מובנים ילבין את הכיבוש. אז בהקשר הזה, הם לא חלק. הקבוצה החרדית, וגם לא רק החרדית, גם סטודנטים מהקאפוסים הכלליים, שהם באים מאוכלוסיות, שאני אגדיר אותם קצת יותר מוחלשות, הם מאוד כועסים על מה שקורה עכשיו. התחושות שלהם הן תחושות של, הנה, אתה מדבר ליברליזם, 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 תראה מה קורה. סוף כל סוף יש ממשלה שעושה את מה שאנחנו רוצים, ומיד תוקעים אותה. זו התחושה שלהם, ויש גם מיעוט, כי אצלנו זה מיעוט. שמרגיש הפוך, שמרגיש בסכנה גדולה ושעוד מעט לא יהיה. זה מה שאני מרגיש מהסטודנטים שלי, ואני מלמד הרבה מאוד מסלולים. אבל אולי בגלל זה אני גם כל כך נדרך, כי אני, אתה יודע, אני מבין, אתה יודע, כמו שאני רואה את דוגמת קרן פלס, אני מבין למה היא עשתה את מה שהיא עשתה, כי היא חיה באיזה מקום שכולם היו נגד הרפורמה, וחייבים להתגייס, חייבים להתגייס, חייבים להתגייס, ואז היא עלתה לבמה ועשתה את מה שהיא עשתה בהופעה, ובום, פתאום באים אנשים שאומרו, אנחנו לא נשלם כסף על הדבר הזה, כי אנחנו לא מסכימים. וכששמעתי אותה מדברת, אמרתי, היא בכלל לא הבינה שיש אנשים שלא מסכימים. היא חשבה שזה איזה קבוצה של דיקטטורים בזה, היא לא מבינה שיש להם איזה תמיכה בעם, כי הם לא יוצאים להפגין, כי הם לא בתל אביב, ולא יודע למה. אני, אולי לי קורה הדבר ההפוך מאשר לקרן פלס, וזאת אותה הטעיה. אני נמצא בסביבות של אנשים שתומכים ברפורמה, שאני לא בעד, ולכן אני מנסה איזשהו כאילו להגיע ולהגיע לאיזשהי סוג של פשרה, לא בשביל לעבוד עליהם ולגנוס את החלומות שלהם, אלא כי אני חושב שזאת הדרך היחידה היום. והבעיה, הטילה, אין עם מי לעבוד. האגואים, וזה מה שאמרתי כבר בהתחלה, שכולנו האמנו, שיהיו חקים שיגידו עכשיו הגיעה השעה, ויהיו מנהיגים שיגידו, אוקיי, אבל כשאתה רואה אנשים, באמת, משכמם ומעלה, אז עם קילומטרה של זכויות בעם ישראל, שהם מפוחדים מהרחוב, או שהם לא מפוחדים,
מי? תן שם. הרחוב. מה, גנץ? לפיד, מי?
לא, אני לא... הפוך, גנץ בעיניי, הוא בגנץ, אני לא נותן שמות, אבל גנץ בעיניי, העלייה שלו בסקרים מלמדת שאני לא יחידי בפחד, ושאנשים רוצים עכשיו פשרה, ואנשים רוצים שקט, ואנשים רוצים רוגע, ואנשים עייפים מהקנאים אלה שהשתלטו לנו על השיח, שיורים אחד על השני במקומות שאתה נמצא בטוויטר, ושיוצאים עם כל ההפגנות שלהם, והמילים האלה לא ניכנע, והכל בשפה של, אתה יודע, מלחמת העולם השנייה, וצ'רצ'יל וזה, שמול מי הם עובדים? מול מי שהם חלק מהמדינה שלהם הזו, ולא רוצה לקרוא אחים. מול מי הם עובדים? והאנשים האלה, בעיניי, חסרי אחריות. וכשאני רואה שמרב מיכאלי נגררת אחריהם, אני לא יכול לשאת את זה.
אתה כבר לא מפלגת העבודה?
וכשאני רואה אלוף מוטל רוסו...
אתה כבר לא מפלגת העבודה מהבחינה הזו?
מה זה מפלגת העבודה?
לא יודע, היית איש מפלגת העבודה?
הייתי הרבה שנים עד שהמפלגה השתנתה. אני הרבה, בבחירות האחרונות רצתי, בוא נגיד, הכי ימינה שהצבעתי אי פעם היה יש עתיד. בבחירות האחרונות הצבעתי ליש עתיד, גם מתוך הסירות תודה ליאיר לפיד, שלמדתי להכיר אותו בפרשת המינוי שלי למנכ"ל ביטוח לאומי, והוא היה איש נדיב ומקצועי וישר, הוא לא הכיר, הוא לא חבר שלי ולא כלום, והוא כן רצה רק לעשות טוב, סליחה שאני אומר עכשיו עליי, והוא לא, וכאילו בים של השחיתות שאני גיליתי סביב הביטוח הלאומי, הוא אדם כל כך נקי,
ועדיין תצביע לו? אתה עדיין חושב גם אפרופו איך שהוא מתייחס כרגע למחאה ולשיחות בבית הנשיא?
לא, אני לא, לא, אני לא רוצה להגיד, אני מאוד מאוד אוהב אותו, אבל יש לי גם חוב אישי בין לתחושתי, ואני יודע כמה הוא אדם נקי, וכמה הוא אדם זה. אני לא בטוח שקל לי להתחבר לחישובים הפוליטיים שלו.
אני שאלתי אותך בכוונה על הקמפוס, שגם אני לומד בו מדי פעם, אז שאלתי אותך כי אתה רואה בעצם את המיקרוקוסמוס הישראלי. נכון שיש כרגע מה שנקרא נוכחות עודפת, דווקא למיעוטים, שהם כרגע מיעוטים, אבל הם יהפכו בעתיד הלא רחוק, על פי כל המספרים, לרוב. החרדים והערבים ביחד יהיו רוב.
אני לא בטוח בזה, אני בטוח שחרדים יהיו רוב, אבל זה לא החרדים. זה לא החרדים. ברגע שהם נפתחו, זה כבר משהו, אגב, לא בזכותנו, הקמפוסים החרדים וזה, אלא בזכות הטכנולוגיה ובזכות הזה, אי אפשר כבר לעצור.
רק שיבואו ללמוד, אבל הנקודה הייתה אחרת. אנחנו מתקרבים לסיום, ואני אומר את זה בצער, כי זה אחד הפרקים היותר עמוקים שעשיתי בתקופה האחרונה, וזו שיחה טובה. אבל שאלתי אותך על מה שאתה רואה לנגד עיניך בכל בוקר שאתה נכנס לתוך הקמפוס, כי באמת בסופו של דבר שם יושבים הסטודנטים. אנחנו מתייחסים, בטח בעולם המערבי, זה סטודנטים כדור הבא. זה אנשים שיסחבו את הקטר, היו הקטר בעוד 10, 15, 20 שנה, והיו אולי אפילו בדרגות של קבלת החלטות וכו'. ומה שאני רואה פה כרגע, זה דבר מדהים. אתה מאוכזב מאוד מהשחיתות השלטונית והפוליטיקאים וחברי הכנסת וכו'. ואני חושב שמה שראינו כאן, במין, אתה יודע, מסוג של תפיסת מציאות מאוד חשובה, זה שהחברה האזרחית היום היא יותר חזקה מהפוליטיקאים שלה. וזה דבר מדהים בעיניי, דבר מדהים וחשוב, כי החברה האזרחית היא קובעת היום סדר יום באיזשהו מובן.
אז קודם כל זה אגב היה גם היה בעבר. אחד, שחיתות שלטונית היא לא רק של חקים, והיא לא רק של פוליטיקאים, שחיתות שלטונית היא גם של אנשי הון, ושחיתות שלטונית היא כל מהאנשים שמחוברים ומפעילים מנופים, גם הם מושחתים, ואני גם אגיד לך סוד, המושחת הוא גם מי שעושה משהו חוקי, אבל לא כשר. וזה שהוא ניסח את החוקים, ולכן הוא יכול להיות חוקי, זה לא אומר שהוא בעיניי לא
נכון,
משפט.
נכון, נכון. ומצד שני, אם אתה... אם אתה אבל אני רוצה... האליטות אני... בשחיתות,
לא,
אז
לא,
אנחנו
לא,
מחסלים
לא,
גם
הייתה,
את האליטות
פה, וגם הייתה, את... היה פה, היו פה האליטות האלה. נגיד שאליטת ההייטק הייתה אליטה לא מושחתת. וגם היום אני לא רוצה לקרוא לה מושחתת, אבל היא כן הפכה להיות כלי של מחנה במקום להוביל את המחנות כולם. ואותו דבר אליטת הצבא, שהייתה אחרת. ההון האחר היה תמיד בעיניי במעמד בעייתי, כי חלק מההון הישראלי עשה את ההון שלו, לא באמת מאיזה יכולות, אלא מקשרים, ואני לא אכנס לעניין הזה.
אבל זה קיים בכל מקום. אבל תראה לי מדינה אחת שבה הקשרים לא היו חלק מהמארג החברתי והסוציו-אקונומי וכו'.
נכון, הון שלטון קיים, אי אפשר להילחם בו, לכן צריך מערכת משפט אחרת, לכן מערכת המשפט שלנו לא סתם, אתה יודע, אומרים למשפט, אנחנו תמיד אומרים, לבית המשפט אין לא חרב ולא ארנק. יש לו וואחד ארנק בישראל, ויש לו גם חרב, גילינו אותה עכשיו, והארנק הזה הוא לא סתם גורם לזה, שדווקא הם יוצאים להגנת בית המשפט העליון, ולא האוכלוסיות העניות. אבל אני רוצה להגיד לך משהו.
למרות שאתה רואה היום בהפגנות גם אנשים שלא היית מצפה מהם להיות בהפגנות, בטח לא עם האנשים שמובילים את ההפגנות האלה, ואתה רואה אותם גם מהליכוד.
אני מצפה, וגם... אני מצפה מהם להיות, אבל זה לא הסיפור, זה לא... זה שאומרים, יש גם ימין, ויש גם זה, זה לא חשוב, זה הסירונים המאוד גדובים. זה, וזה בסדר. אני אגיד לך אבל משהו, אתה מדבר על חוזקה של החברה האזרחית, בעיני היא לא חוזקה. זה החולשה של המנהיגות. כשמנהיג פוחת מהרחוב, זה לא ל... אני לא אומר את זה כל הכבוד לרחוב שהכניע המנהיג. אני אומר, בושה למנהיג שנכנע לרחוב. אם הרחוב ישלוט בנו, לא תהיה פה מדינה ולא תהיה חברה. ואני חושש מרחובות. דווקא בגלל שאני עובד בהן.
משהו טוב לסיום, פרופסור אלבשן, באמת אני יודע שאתה חרד, אמיתי. אני התחלנו את החודשים האלה בזה שאני הייתי מאוד חרד
ואני לא.
אתה היית קצת בדיוק.
לא, כי אני חשבתי שזה הולך לאיזה פשרה ותיגמר. אני חייב להגיד לך שאני לא... אם המתווים בבית הנשיא, אם זה לא יגיע לאיזה פשרה, אז אני לא אוהב להיות, אתה יודע, פסימי וזה, אבל אני כן הולך לכיוונים האלה. אני שוב אומר לך, כשרחוב מנצח, אל תשמחו בזה. אל תשמחו.
לא, הרחוב גם לא יכול לנצח את דעתי. אתה עכשיו יותר מדי פסימי, ואני אנסה להרגיע אותך ולומר לך שאני חושב שדי ברור, גם הזמן עובר, וגם אנשים מבינים שתצטרך להתקבל החלטה או פשרה פוליטית, והפשרות פוליטיות מתקבלות על ידי הפוליטיקאים שהם נבחרי הציבור, ובסופו של דבר גם המספרים מדברים בשם עצמם. גנץ, העלייה שלו, היא הזעקה של הממלכתיות, של הביחד, של בואו נסדר את זה, בואו נגניש את זה.
אלווי,
אולי איזה מפאיניקיות כזאת, אני לא יודע, אני לא
מהמר. אני, אגב, אלווי, אתה יודע כמה אני מתגעגע למפאי? אתה יודע כמה, לא, כמה אני טלתי בוץ במפאי, ואני אומר היום, באמת, המנהיגות הזאת של הסום שכן, של פתרונות, אתה יודע שלא כל דבר צריך פתרון רשמי, שיש דברים שצריכים לנהל אותם בשקט. זה היתרון, ואגב, בגלל
כן,
זה
בטח... כן, אבל גם המפייניקים דיברו עם אנשים אחרים, אל תשכח את זה, ולא ניכנס לזה כי זה,
לא,
זה עוד שעתיים
של שיחה. אגב, אני לא אומר, אבל תבין למה בית משפט לא יכול לנהל מדינה? אפילו לא
בטוח.
בית משפט עליון. כי הכלי ברור. המשפטי לא מאפשר את זה, הכלי המשפטי צריך, הוא כלי של הכרעה, וצריכים סוף כסוף מישהו שיתפשר פה. אטילה, סליחה שיישתי אותך, אבל אתה
מה פתאום יישתי אותי? אתה יודע שאני לא מתייש בקלות.
נכון, האמת שזה נכון.
וגם אתה לא, והשיחה הזאת היא בעצם רק בסיס למה שאנחנו רואים שעוד אולי בטוח.
אטילה, ואני מתפלל שנשמע את השיחה הזאת בעוד שנה, ואני אגיד, וואי, יובל, איזה מקום נמוך היית, איזה שטויות דיברת, תראה איך זה יסתיים טוב. הלוואי, הלוואי,
אני מציע לך שאולי במקום להקליט פודקאסט, תנכנס עוד פעם לחדר, תנסה למצוא פשרה אחרת. אלבשן משהו.
כן.
ואולי זה יביא את הבשורה. פרופסור יובל אלבשן, דיקן הפקולטה למשפטים בקריית אונו.
כבר לא דיקן, לא דיקן הפקולטה למשפטים.
לא דיקן.
דיקן הקמפוסים, יש דיקן מעולה אחר.
הקמפוסים, אני מתנצל.
לא, לא אומר את זה, לא רוצה פשוט לפגוע, אני במעמד יותר נמוך ממנו. יש דיקן מצוין אחר.
אז לא משנה, מבחינתנו פרופסור יובל אלבשן, ומי שטבע את אלבשן פרידמן. תודה, היה מרתק, עוד נשתמע, אני די בטוח.
תודה, אטילה, שלום שלום.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. אטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא toplerstrudel@gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.